שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את פסקה ו', נכון? סוגיית משיח בן יוסף ושחיטת משיח בן יוסף. אז אנחנו נסכם את מה שלמדנו פעם שעברה וננסה להשלים נקודה מאוד מאוד יסודית ומאוד חשובה ביחס לנושא הזה מהדף שלפנינו דרך פסקאות מספר 7 ו-8. נקווה שנספיק. בואו נחזור על מה שדיברנו פעם שעברה. משיח בן יוסף זאת בעצם תקופה שמתארת את ההתעוררות הלאומית החומרית של עם ישראל, החל מעלייה לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, הקמת התיישבות, הקמת מדינה, ביסוס המדינה בכל תחומי החיים המעשיים, הפוליטיקה, הצבא, הכלכלה, המדע, התעשייה וכו'. בתקופה הזאת שמשיח בן יוסף מתעורר, הנקראת תקופת גאולה, בתקופה הזאת ודאי שיש יתרון גדול. היתרון הגדול שהגאולה בעצם כלולה משני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כמו שדיברנו פעם שעברה, כשהיתרון או היסוד של משיח בן יוסף הוא בניין הבניין הלאומי במובן החומרי, שמתוכו ועל גביו ייבנה משיח בן דוד, דהיינו הבניין הלאומי במובן הרוחני. ושני המשיחים האלה, גם אותה התקופה שעוסקת בבניין הלאומי החומרי, ואותה התקופה, והמשיח השני, אותה התקופה עוסקת בבניין הלאומי הרוחני, שניהם בעצם יביאו אותנו למצב של גאולה שלמה, של ייחוד המשיחים, ונשיא דוד, ודוד עבדי נשיא אחד לכולם. זה בעצם היתרון של משיח בן יוסף, של אחרי 2000 שנות גלות, כשעם ישראל היה בבית הקברות ההיסטורי של הגלות, אז סוף סוף מתעוררת הלאומיות הישראלית לחיים, שהיא הכנה ללאומיות הרוחנית שתופיע על גבה ומכוחה עד גאולה שלמה. אבל מצד שני, בכל דבר שיש בו יתרון יש גם חיסרון, והחיסרון הפוטנציאלי של משיח בן יוסף הוא מה שהרב קורא כאן בפסקה שלנו, אהבה פרטית יתרה. תהיינו שנכון שעם ישראל צריך לגאול את עצמו מבחינה לאומית ורוחנית, אבל יש לעם ישראל תפקיד יותר גדול, יותר רחב. והתפקיד שלו זה לתקן את העולם, לגאול את ההיסטוריה. ולכן כשעם ישראל חוזר לארצו ולעצמו, ועסוק בבניינו, במרכאות הפרטי האישי, אז עלולה להשתכח מאיתנו הדעה, הרעיון, האידאה, שבעצם יש לנו תפקיד כלל אנושי, כלל עולמי, כלל היסטורי. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא ברא העולם, שיש בו מרחב כמותי שבמרכזו גרעין איכותי, שמהגרעין האיכותי יתקן או יתוקן המרחב הכמותי, דהיינו למשל דוגמה, גוף האדם כולל איברים רבים שלכל אחד מהם תפקודים מסוימים, אבל יש שני איברים שהם בעצם מרכזי החיים, שהם הלב והמוח. לכל מפעל גדול יש חדר מחשב ששם נמצאת התוכנה שמפעילה את כל המכונות שבמפעל הגדול. אז נכון שהמגמה שלנו זה לתקן את העולם, אבל לתיקון העולמי הזה צריך להיות איזשהו סוג של מרכז, שהמרכז הזה הוא ישראל. וכשעם ישראל חוזר לעצמו, שמשיח בן יוסף מתעורר, אנחנו בעצם חוזרים אל המרכזיות הזאת, אל הלב והמוח, שהתפקיד שלו זה לתת חיים לכל האיברים, אבל שם יש סכנה שהמוח והלב ישכחו שיש להם תפקיד בעצם כללי לכלל איברי הגוף כאורגן אחד. ואז אומרת הגמרא, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, דהיינו צדדים מסוימים בהופעת הלאומיות החומרית הישראלית עתידים להיפגע, מה שקוראים היום באופן כזה או אחר פוסט ציונות, דהיינו כשעם ישראל יגיע לנקודת הזמן ההיסטורית שהוא צריך בעצם לעבור מהמקום הלאומי שלו מבחינת משיח בן יוסף למקום הכלל אנושי שלו, כלל עולמי, כלומר תיקון עולם, ובגלל ההתעוררות של משיח בן יוסף בצד החיובי יופיע החיסרון שהוא האהבה הפרטית היתרה של בנייננו את עצמנו ושכחתנו שאנחנו צריכים בעצם לבנות את העולם. אז הפתרון, המנגנון האלוהי לתקן את הטעות הזאת יהיה שיתחילו קצת להישחט צדדים במשיח בן יוסף. אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג כולו, אבל צדדים מסוימים יישחטו, כמו שהגמרא בסוכה אומרת, כדי שלא נשכח את תפקידנו הכלל אנושי, כלל עולמי, כלל היסטורי. לכאן בעצם הגענו פעם שעברה, בואו רק נקרא את זה ממש בפעם אחת, בלי אפילו תוספות. אני קורא את החלק הראשון של פסקה ו'. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, בדף של שבוע שעבר, יש לנו דף שנקרא לאומיות ישראל. אנחנו בפרק לאומיות ישראל בספר אורות ישראל, בפסקה ו'. אני קורא שוב. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, אלא כי אם השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. בשבוע שעבר הגדרנו קצת כמה הגדרות, לא נחזור על כל זה היום. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, אותה משפחה, מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. לענייננו. וכשצריך העולם לעבור, הייתי מוסיף כאן מהם, מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש אימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה, ואז על כן עתיד משיח בן יוסף להיערד. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. עד לכאן, רק שני ידידי, עד לכאן פעם שעברה. בסדר רבותיי? מי שהיה פה, זה בסדר? סיכמנו בסדר. יפה. היום מה אנחנו רוצים לעשות? היום אנחנו רוצים להבין את הפסקה הזאת, את החלק הזה של הפסקה, קצת יותר עמוק. כלומר, עד לכאן בעצם מה אנחנו בעצם אמרנו במשפט אחד, שאם אנחנו נראה צדדי לאומיות שהולכים ונשחקים, הולכים ומתפוררים, כמו למשל, אם פעם היה ברור שעולים לארץ ישראל, היום זה בכלל לא ברור. אם פעם היה ברור שמשקים את האדמה כשורדים מהמטוס, היום זה בכלל לא ברור. אם פעם היה ברור שכשמגיעים לארץ אז נהיים שליחי ציבור, אידיאליסטים, זה בכלל לא ברור. אם פעם היה ברור שמוכנים להילחם על הארץ הזאת, להיאבק עליה, וארץ ישראל היא לא נדלן, למחירה, היום זה בכלל לא ברור. ועוד הרבה דברים שלכאורה קוראים להם בכותרת פוסט-ציונות. דיינו ערכים לאומיים פשוטים שהולכים ומתמוססים. סליחה שאני אומר את זה קבל עם ועולם, אבל הכותרת לכל זה נקראת שתי מילים. אריק שרון. דהיינו, אותו זה שבנה את ההתיישבות, הוא זה שהחריב אותה. זה שאמר רוצו לגבעות, הוא זה שגירש והרס. ברור. אז איך, אז מצד אחד, הנה כבר איזושהי התחלת הבנה בפסקה הזאת, שכנראה יש איזו סכנה, כך על פי השגחה האלוהית המדויקת, שאנחנו יותר מדי נתאהב בעצמנו, והופעת הלאומיות הישראלית היא סוג של התאהבות בעצמנו, וטיפול בעצמנו, ובנייננו בעצמנו, את עצמנו. ולכן צריך קצת, מה שנקרא, לשחוק את אהבתנו הפרטית היתרה, כדי שלא נשכח את תפקידנו הכלל עולמי, כלל היסטורי. כל זה דיברנו פעם שעברה, לא נחזור על כל זה. היום אנחנו רוצים להעמיק את זה יותר. בסדר? מה אתה מסתכל עליי מופתע? לא, הוא. ברוך הבא. כן. אני רואה שאתה מופתע. לא מופתע. יופי, אני שמח שאתה לא מופתע. כן.
מלכות אמיתית וקיימת יהיה משיח בן דוד. אמרנו שמשיח בן דוד זה רק הקודש שבקודש.
לא, משיח בן דוד זה ייחד בתוכו את הקודש שבקודש ואת הקודש שבחול. עתידים שני המשיחים להתאחד. זה מה שאמרנו מקודם, ודוד עבדי נשיא אחד לכולם. בסדר? טוב. בסדר רבותיי. רבותיי היקרים. רוצים לבנות קומה שנייה. אפשר לבנות קומה שנייה לגבי קומה ראשונה?
למה שניהם לא יכולים לדוגע את זה
לצד זה? שאלה חשובה ביותר שאלת, ידידיה. על זה בדיוק הרב קוק כתב את המספד בירושלים על הרצל. עיין בספר מאמרי ראייה, כמדומני בעמוד 84. לא בטוח. שם בגזרה, בין 80 ל-90. פלוס מינוס. אתה צודק, שאלה חשובה ביותר. למה לא יכולים לתפקד אחד ליד השני, אחד עם השני? למה זה חייב להיות באיזה מין מתח, מתח זה מילה עדינה, מאבק, זה נקרא חבלי משיח, המתח בין שני המשיחים. טוב, סוגיה, אתה צודק, לא נפתח את זה עכשיו. יש לפנינו בדף שחילקנו היום שתי פסקאות, פסקה אחת בספר מאמרי ראייה, קטע קטן ממאמר חשוב ביותר, שנקרא לתקופת המעבר, שמדי פעם אנחנו לומדים אותו פה ודנים בו, ושם, פה בדף שלנו זה הקטע הראשון, וקטע שני, גם שם, גם הקטע הזה מקום מספר 8, לא כולו, משמונה קבצים, קובץ א', פסקה סמך ג', שהקטע השני, משמונה קבצים, הוא יותר מעמיק את הקטע הראשון. ממאמרי ראייה. אז נשתדל היום לברר קצת את שתי הפסקאות האלה. צריך לחזור על זה כל הזמן, כי זה ממש יכול להסביר לנו את כל התופעות באופן עקרוני שאנחנו נפגשים איתם, חווים אותם וכו'. מה אנחנו בעצם רוצים לברר היום? אני חוזר שוב, אנחנו רוצים להעמיק את ההבנה ביחס לשחיטת משיח בן יוסף, ביחס לסדק, להיסדקות עד כדי התמוטטות של צדדים לאומיים בחברה הישראלית, מה שקוראים להם היום פוסט ציונות. את זה אנחנו רוצים להבין, איך זה קורה? מה הסיבה הפנימית למהלך הזה? שהציונות נגמרה. היא לא נגמרה לגמרי, חס ושלום. אבל אנחנו רואים ש... יש מורכבויות שלפני 50 שנה לא התמודדנו איתם. לפני 30 שנה לא התמודדנו איתם. טוב, החלק הראשון מספר מאמרי ראייה שנקרא, המאמר הזה נקרא לתקופת המעבר, החלק הראשון הוא... החלק הראשון של החלק הראשון הוא יותר עקרוני, ומשם אנחנו נוציא את העיקרון, נשליך אותו על הנושא שלנו ונרחיב ונעמיק דרכו את הפסקה בשמונה קבצים. אומר הרב, כל מה שהעולם מתבשם זה מם, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. כלומר, ככל שהחיים הולכים ומשתכללים, כך צורת האדם, שהיא השכל האנושי שלו, הבחירה החופשית שלו, יותר הולכת ומופיעה, מה שלא היה בתחילת הדרך, שהוא יותר הופעה של אינסטינקט, של חוקי חיים קבועים, שלא מתחילים מההכרה השכלית ומהבחירה החופשית. ממילא לא תמיד יש הזדהות פנימית, כי מה שיוצר את ההזדהות הפנימית של האדם, את השייכות שלו לדברים, זה השכל, ההכרה, ההבנה, הבחירה. אז ככל שהחיים יותר מתפתחים, יותר מתבשמים, בלשון הרב, התבשמות העולם, לתהליך של התפתחות, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל נוותר רגע על המינוח הזה, התבשמות, אף על פי שהוא חשוב מאוד. ככל שהעולם יותר מתבשם, והמציאות האנושית יותר מתקדמת, כלומר האדם יותר מגלה את אישיותו הייחודית האנושית, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכר. דהיינו, שכל מה שהאדם פעל באופן חוקי, אינסטינקטיבי, כחיה, הוא אמור לפעול את אותן הפעולות, אבל מכוח הכרה שכלית ובחירה חופשית. ניקח דוגמה פשוטה, תינוק נולד בעולם, יש לו כישרון יניקה, הוא לא למד זה באוניברסיטה, באמת זה פלא, איך הוא יודע לינוק, איך יש לו כישרון היה מציצה, פלא, בית פלא יותר גדול מזה, שתינוק יודע לאכול, עד כדי סביעה, ואכלת וסבעת, כשתינוק סביע, אחרי שהוא ינק, אז הוא נרדם, הוא מסובב את הראש, ואם מנסים להכיל אותו בכוח, אז הוא מקיא, הוא לא מוכן לקבל. כלומר, יש איזה כישרון מאוד בסיסי בנפש הילד, כישרון אינסטינקטיבי, הוא לא למד זה באוניברסיטה, לא בישיבה, אמא לא לימדה אותו, ככה הוא נברא. יש לו כישרון אינסטינקטיבי לאכול עד כדי סביעה. ואכלת וסבעת. ברגע שהוא סבע, הוא נרדם. אבל כשאדם מתפתח, כשאדם גדל, כל אחד מאיתנו מהפעם תינוק ואכל עד וסבעת, אבל ברגע שאנחנו גדלנו, תכף נדבר על זה, הכישרון הזה של אכילה עד כדי סביעה הלך לאיבוד, ואנחנו היום צריכים לאכול עד כדי סביעה מכוח ההכרה השכלית, מכוח ההבנה, שאם נאכל יותר מכדי סביעה, אז יהיו פה תקלות פיזיולוגיות, שמכוני הכושר יחגגו עלינו במקרה הטוב. במקרה הרע זה יכול להגיע לניתוחים בבתי חולים, במקרה הרע מאוד זה יכול להגיע למוות. זה לא דברים מצחיקים, זה דברים משמעותיים. תכף נראה מה קרה, איך איבדנו את כישרון הסביעה הזה, את הכישרון לאכול עד כדי סבא. זה ברמה החומרית. יש כישרונות למשל גם ברמה הרוחנית. למשל, ילד שגדל בבית שנקרא לו אמוני, שמדברים איתו על משיח, בית מקדש, אלוהים, הוא מקווה את כל זה כנתון. אבל ברגע שהילד הזה גדל, אז הוא פתאום מתחיל לשאול שאלות. רגע, מי אמר שיש בכלל אלוהים? מי אמר שהתורה שיש לפנינו היא תורת אמת? מי אמר בכלל שיש בית מקדש? מתחיל לברר לאן נעלם הכישרון האמוני הבסיסי שהיה לו בתחילת דרכו. אם נעלה רגע לרמת החברה האנושית, ככל שאנחנו נצא מלכות יחיד נגיע ללכות ציבור, ככל שהאנושות יותר מתפתחת, אנחנו רואים שהעולם עובר מפרימיטיביות למדע וטכנולוגיה. קוראים לזה המהפכה התעשייתית, כל מיני סוגים של מהפכות, אבל העולם, היום זה לא כמו העולם לפני 300 שנה, זה ברור. המהפכה הזאת התחילה בעיקר לפני כמעט 150, 160, 170 שנה, בעיקר. אבל עובדה שאנחנו חיים בעולם שבו מה שמייצרים בני אדם בעיקר, ומה שמייצאים בני אדם בעיקר, ומה שמשלמים עליו כסף בעיקר, זה חוכמה. שכל. שכל שהופך לטכנולוגיה. על זה משלמים בני אדם. את זה מייצאים, את זה מחפשים. אם כן, כל מה שעולם מתבשם, מתפתח, גם ברמת היחיד וגם ברמת החברה, אנחנו רואים שהעולם עובר ממצב של אינסטינקט, כלומר קיום החיים על פי חוקים קבועים, לקיום אותם חיים מתוך הכרה שכלית. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, נסתפק בזה. אומר הרב, מהו האינסטינקט היותר אינסטינקטיבי שיש בנפש האדם? אז יש בזה כידוע מחלוקת גדולה, שבעצם שורשה אחד. יש מי שאומר שהיצר היותר אינסטינקטיבי שיש באדם הוא יצר הקיום. קוראים לזה היום יצר ההישרדות. דהיינו, הרצון להמשיך לחיות. במים פשוטות, כל אדם, הוא גם, לפני שהוא בן אדם, הוא בעל חיים, יש לו בעלות על חיים, אז היצר הכי אינסטינקטיבי שיש לאדם, זה שהוא רוצה להמשיך את הבעלות שלו על החיים. הוא רוצה להמשיך לחיות. ולכן, גם כשבעל חיים טובע בים, או אדם טובע בים, אם הוא בריא, אם הוא נורמטיבי, אם הוא נורמלי, יש לו אינסטינקט חזק מאוד להינצל מן התביעה. הוא לא חושב על כל הצרות שמחכות לו על שפת הים. על זה הוא לא חושב. זה אחר כך הוא ישאל, אם הוא לא נורמלי, האם היה שווה להינצל. כי מנהל הבנק התקשר אליו בדיוק. אבל אם הוא אדם נורמלי עם אינסטינקטים בריאים, אז הוא באמת, הוא יעשה כל מה שביכולתו לעשות כדי להינצל. גם בעל חיים יעשה את זה. כן, מישהו פעם ראה איזה חתול רץ לכביש ופתאום עוברת מכונית, והוא באיזה אינסטינקט מדהים, כן, הוא במהירות מופלאה בורח מהסכנה. הוא לא עשה חשבון, רגע, לא היה לי חלב הבוקר, מיום השלי מחר, אולי כדאי למות. לא, הוא רוצה לחיות. תכף כשנעלה למדרגת האינסטינקט הלאומי, כלומר, כמו שיש אינסטינקט של חיים לאדם הפרטי, יש אינסטינקט של חיים לקבוצה, לחברה, לעם. יש אינסטינקט של הישרדות לאומית. תכף נגיע לשם. אז יש מי שאמר שהיצר הכי אינסטינקטיבי שיש בנפש האדם הוא יצר החיים שלו. יש מי שרצה לחדד יותר ואמר שיש באדם יצר של חיים יותר מפותח. שזה לא רק יצר של חיים שלו כלפי עצמו, אלא היכולת שלו להביא חיים אחרים. קוראים את זה בעברית יצר המין. דהיינו, האדם רוצה לא רק לחיות, הוא רוצה גם להחיות. הוא רוצה להיות שותף בהבאת חיים. טוב, אנחנו נסתפק לפי ההבנה הראשונה. זה מספיק לנו להיום. אם כן אומר הרב, חוק חפץ הקיום, החוק של הרצון להתקיים, הוא שמירת הקיום, הרצון להמשיך את הקיום הזה, להיות עם בעלות על החיים, הישרדות, לחיות. שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית, בכל החי אשר על פני האדמה, ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. בכל מקום שיש חיים, יש איזה יצר אינסטינקטיבי להמשיך את החיים. אבל עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לנקודה. סוף סוף האדם חי. האדם חי מתוך אינסטינקטים. יפה. אבל במקום שיש אפשרות שהאדם יגלה את מדרגתו היותר עליונה, שהיא הכרתו השכלית, למעלה מהאינסטינקט הטבעי, אז הקדוש ברוך הוא במנגנון מופלא ביותר, מתחיל להחליש לאט לאט את האינסטינקטים הטבעיים, לא לגמרי, כי אז האדם מתפרק ומתמוטט לגמרי, אלא בהדרגה לפי דיוק אלוהי, הקדוש ברוך הוא מתחיל לסלק קצת את האינסטינקטים, כי ההכרה השכלית כבר יכולה להופיע. ואז, עוד לפני שהאדם ישלים את האינסטינקט הטבעי שלו על ידי ההכרה השכלית שלו, כבר הקדוש ברוך הוא לאט לאט מחליש את האינסטינקט, כדי שהאדם יהיה מוכרח להשלים את אותו אינסטינקט שחסר לו, כי אז הוא יגלה שאין לו תפקודי חיים, מכוח ההכרה השכלית שלו. לכן, כמו שנכון לומר, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, באותה מידה, ואולי אפילו קצת יותר יהיה נכון לומר, על כוחך אתה גדל. גדל, דהיינו, עובר מאינסטינקט להכרה. ואז בשלב המעבר הזה, כלומר, אם הקב"ה מחכה שאדם ישלים על ידי הכרתו השכלית את האינסטינקט, מה קורה? מה קורה אם הקב"ה מחכה שנשלים את האינסטינקט על ידי הכרה? ורק אחר כך המחליש את האינסטינקט. מה זה היה קורה? מה? לא, האדם הם ממשירים האינסטינקט. האינסטינקט יש לו יתרון שהוא מאוד בטוח. הוא מאוד קבוע, הוא מאוד חוקי, הוא מאוד רציף. אין שום סכנה. לכן, אם הקדוש ברוך הוא היה ממתין במרכאות, שאנחנו נשלים מתוך בחירתנו החופשית את הכרתנו השכלית, היינו מעדיפים להישאר ברמת האינסטינקט. אבל זה בלתי אפשרי. מה?
פרימיטיביות.
אבל זה בלתי אפשרי. כן? זה נוח מאוד לילד שההורים שם שומעים את הפלאפון. עד שיום אחד אומרים לו, מהיום אתה... הוא רוצה שההורים ימשיכו לשלם. לא, מהיום אתה. ואז הוא מתחיל להפעיל את השכל, כמה מדברים, מתי מדברים, האם כדאי לדבר, אולי אס-אמס, אולי בכלל לשתוק, כי בסוף זה יוצא מהכיס שלו. אז אם הקדוש ברוך הוא מחכה שנשלים את האינסטינקט על ידי הכרה שכלית, מה שקורה לרוב מוחד של בני אדם, היו תקועים באינסטינקט, כי זה יותר נוח, יותר בטוח, יותר קבוע, ולא היינו מגיעים להכרה, והצורת האדם הייחודית שהיא השכל האנושי והבחירה החופשית, לא היו יוצאים אל הפועל. לכן מה הקדוש ברוך הוא עושה? כשהוא מזהה, אנחנו לומדים עכשיו את אחד הסודות החשובים של הנהגת הקדוש ברוך הוא את הבריאה. שהקדוש ברוך הוא מזהה שיש פוטנציאל של הכרה שכלית, אז הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט. קוראים לזה גיל ההתבגרות. לאט לאט אינסטינקטים טבעיים הולכים ונחלשים. אבל כאן יש סכנה גדולה. מה הסכנה? שהאדם לאט לאט מתחיל לאבד את האינסטינקט הטבעי. אלא הכרה השכלית הוא לא הגיע. ממצרים הוא יצא. לירושלים הוא לא הגיע. איפה הוא נתקע? במדבר. מה קורה במדבר? נחשים ועקרבים. כלומר, אדם בלי אינסטינקט, באופן מסוים, וגם בלי הכרה, הוא פשוט סימן של האחד גדול. יכול להגיע לקטסטרופות. אדם שאיבד את האינסטינקט של לאכול עד כדי וסבת, ועוד לא הגיע להכרה שכלית לאכול עד כדי וסבת, מה תהיה התוצאה? השמנה. והתוצאה, כמו שדיברנו מקודם. לכן אומר הרב, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, כלומר, יש לה מסוים שבו האדם חי ורוצה להמשיך לחיות מכוח אינסטינקט. אבל ברגע שהאדם כבר מסוגל להבין את משמעות החיים, את ערך החיים, את תוקף החיים, את האחריות שלו על לקיחת החיים, בשמה הוא חי בכלל, מה האחריות שלו, מה השליחות הציבורית שלו וכו'. כשאדם מסוגל באופן עקרוני פוטנציאלי להבין את זה, אז הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את האינסטינקט הטבעי, כמובן זה לא באופן מוכלל, לכל אחד מאיתנו יש אינסטינקט לחיות, כן? אבל באופן יחסי, ואז כבר לא, אם הוא לא ישלים את האינסטינקט הזה על ידי הכרה שכלית, הוא יתחיל להתקל בבעיות לפעמים חמורות ביותר. לכן במקום, כלומר, במקום אנושי, בין האדם הפרטי, בין האדם החברתי, בין האדם ההיסטורי, תרף שנגיע לסוגיית גאולה, אז נראה שגם התהליך של הופעת הלאומיות החומרית והרוחנית מקף הדתית, תכף להתברר המשפט הזה, אז נראה שזה בדיוק המסלול שאנחנו נמצאים בתוכו. כלומר, יש גיל התבגרות של האדם הפרטי, יש גיל התבגרות של האדם, נקרא לו הכלל אנושי, נקרא זה תמונת ההשכלה, ויש גיל ההתבגרות של הציונות. זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו. ואז משיח בן יוסף צריך להישחט. תכף נראה. עוד פעם, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מכריע, איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, אף על פי שהוא עדיין לא מספיק להכריע, השכל, ההכרה השכלית עוד לא משלימה לגמרי את האינסטינקט, ודווקא מפני זה, דווקא מפני שאדם יהיה מוכרח להשלים את האינסטינקט שחסר לו, כי אחרת הוא ייתקל בכישלונות נוראים של חיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם של החלשת הנטייה הטבעית, החלשת האינסטינקט, כבר נגלה וניכר. על כוחך אתה גדל. וגם זה הוא לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, שאיננו זר גם השכל, השכל רוצה הרי את החיים, רוצה את לחיות, יעזר בזה גם הוא, האדם יעזר על ידי השכל, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה השכלית, ימהר על ידי זה, כי אתה בינתיים אוכל את כל הפורענויות של עיבוד האינסטינקט, והיא עדיין ההכרה השכלית, ואתה תקוע במדבר, כמו שאמרנו מקודם, ויבוא, ועל ידי זה ימהר על ידי זה, ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, מצב ההכרה, על גבי המצב האינסטינקטיבי הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים. תהליך גאולתנו, תהליך הופעת לאומיותנו, הנקראת חילונית, ציונות חילונית. היא אינסטינקט או הכרה? אינסטינקט? אינסטינקט? כלומר, אם הציונות חרתה על דגלה, מקלט לילה, זה רגש טבעי. אם הציונות חרתה באמנונה, להיות עם חופשי בארצנו, זה אינסטינקט, כמו שיש אדם פרטי שרוצה לחיות, יש עם שרוצה לחיות. אז קודם כל, העם שרוצה לחיות, הוא רוצה לא למות. ולכן, אותה אישה שהוקטה במהלך הדורות, רוצה סוף סוף להגיע לאיזשהו מקום, מקלט, שבו היא תוכל לישון בשקט. כלומר, זה לא שאני יודע בשביל מה אני חי, אני לפחות יודע שאני לא רוצה למות. וזאת לא ידיעה, זה אינסטינקט טבעי. אז כמו שיש אינסטינקט של חיים יחידי, של אדם יחיד, יש אינסטינקט של חיים ציבורי. תמיד אנחנו אומרים בצורה מאוד קשה, שאולי הדוגמה הכי טובה לזה זה יד ושם. השואה העצימה את האינסטינקט הטבעי הזה. הסכמת האומות המאוחדות והקמת המדינה אחרי השואה העצימה את זה. הבאת מנהיגי מדינה ליד ושם כדי להסביר להם למה היהודים צריכים מדינה כדי שלא תהיה עוד פעם שואה, זה רק דוגמה לדבר הזה. דהיינו שהאינסטינקט הלאומי, שהוא בדרך כלל רגשי הישרדותי, דהיינו, תנו לחיות לחיות, גם לנו מותר לחיות, גם אנחנו בעלי חיים, במובן של הקולקטיביות הלאומית שלנו, זה לכאורה הנימוק, זאת הסיבה, שבגללה עזבנו את גלותנו 2000 שנה, ובפרט אחרי השואה, והוקמה מדינת ישראל. אם כן, כנראה שהתהליך הזה שעובר מאינסטינקט להכרה, הוא לא רק תהליך של אדם יחיד, הוא לא רק תהליך של אנושות, הוא גם התהליך של הציונות. כלומר, הציונות תצטרך לעבור מאינסטינקט להכרה. רגע, זה הרבה יותר מורכב מה שאנחנו חושבים. מישהו חולק שהתחלת הציונות הייתה אינסטינקטיבית? במובן שאין הכרה שכלית במובן התודעתי, האלוהי. אלא יש גבול כמה העם ישראל יכול להיות מפוזר, כמה הוא יכול לסבול. היו פוגרומים כאלה שזרזו את התהליך הזה, וכמה נשיא היה השואה. זה ברור, ואז העולם התעורר והצביע על הקמת מדינת ישראל, ועד היום הנימוק האולטימטיבי שאנחנו משתמשים בו כלפי האנושות, כלפי העולם, זה לכו ליד ושם, תראו מה עברנו. לכן היהודים צריכים מדינה לחיות בביטחון וברווחה. ואת זה יגידו ראשי מדינה בנאומיהם ביום העצמאות וכדומה, שהיום, בניגוד לפני 70 שנה, עם ישראל חזק, עם ישראל יציב, יש לו מדינה, יש לו צבא, וכל זה דבר חשוב מאוד. זה דברים חשובים ביותר, כל מה שאמרנו עכשיו. אבל זה עדיין בממד של אינסטינקט לאומי ראשוני. אבל אם העולם עובר מאינסטינקט להכרה, אז יבוא שלב כנראה שבו האינסטינקט הלאומי הזה יצטרך להישבר, ואז עלייה לארץ, נישוק האדמה, שליחות ציבורית, להיות אידיאליסט, לאהוב את הארץ, להיות מוכן למסור עליה את הנפש, להילחם עליה וכו'. כל זה כנראה יתחיל קצת להיחלש. כלומר, יוצא עכשיו הפוך על הפוך, שככל שאנחנו נפגוש יותר משברים ביחס לציונות האינסטינקטיבית, זה מראה שאנחנו במקום יותר מתקדם ביחס להכרה האלוהית של אותה ציונות. כי ההכרה האלוהית כבר בפתח, כי הקרב הוא מחליש את האינסטינקט. זה מראה שכבר ההכרה כבר בפתח. עכשיו רגע, זה יותר מורכב, זה יותר עמוק. עכשיו, איך כל זה קשור לדתיות? אחת הטענות שנשמעות לא פעם היא שתראה, עם ישראל בגלות היה דתי, מה שנקרא התימנים עם הפאות. וכשהם עלו לארץ ישראל, כשעם ישראל עלה לארץ ישראל, התחלנו. להבדיל אלפי הבדלות, התבוללו. נו, איך אתה מסביר את זה? מאז שהתחילה הציונות? מאז שהתחילה תנועת ההשכלה, לפי זה יוצא שתנועת ההשכלה והציונות זה בעצם מהלך מקביל. כלומר, המעבר מהפרימיטיביות לשכל, והמהלך מהציונות הלאומית הרגשית, האינסטינקטיבית, לציונות ההכרתית, השכלית, האלוהית, זה בעצם שני מהלכים, שהמהלך, נקרא זה הישראלי, הוא יותר פנימי, והמהלך ההשכלתי האנושי הוא יותר היקפי. זו גם סוגיה שלמה חשובה ביותר, הסוגיה, אתה רב מדבר עליה באורות באיזשהו מקום. נכון, נכון, תראה, אנחנו רוצים לברר את זה, בדיוק. אז השאלה והטענה שנשאלת הרבה פעמים, נטענת היא, איך אתה מסביר את זה? שהיינו בגלות, היינו דתי? הנה הגענו לארץ ישראל, או הגיעה תנועת השכלה, קודם כל הופיעה התבוללות. בית אלה שלא התבוללו, הגיעו לארץ ישראל, התחלנו. איך אפשר להסביר את זה? לכן אנחנו צריכים להתקדם לפסקה הבאה. 8. החלק הראשון של הפסקה הבאה, ושמונה קבצים, הוא סיכום של מה שלמדנו עכשיו, בואו נקרא מהר. כנסת ישראל עומדת היא עכשיו על המעבר. לצאת מתוך חיים אינסטינקטיים לחיים של הכרה. האינסטינקט הטבעי הוא יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים. אבל התכונה המשוכללת של האדם, ההכרה השכלית, לא תיתן לו להישאר לעולם חבוק במעמדו הטבעי, האינסטינקטיבי. ובעל כורחו של האדם מתרומם ומחוגו, כזאת בכך הוא מחליש את האינסטינקט שכבר יש פוטנציאל הכרה, ויוצא למדרגה העיקרית, שבהם, בדרך, בשלב המעבר, הוא עובד הרבה מסגולותיו הטבעיות. אבל סוף כל סוף הוא מסגם לו בצורה יותר יפה. כן? אנחנו עוברים מתרבות חומה ומגדל לתרבות בית המקדש, שבדרך נתקענו בקניון. דור הקניון. אין לנו משהו נגד הקניון. לא התביאו אותנו תביעה דיבה. אבל היהדות לא מסתכמת בקניון. נקווה דרך אגב שהוא בארץ. זה גם כבר חידוש כנראה. אז מתרבות חומה ומגדל, בדרך לתרבות מקדשית, בדרך אנחנו תקועים בקניון. מצרים יצאנו, לירושלים הגענו, התקענו במדבר. באמצע הדרך. מי שלא רואה את כל התהליך, הורה שלא מבין את כל התהליך של הנער המתבגר, צריך לעבור. הוא רואה את ההתפרצויות בגיל ההתבגרות, הוא יכול להתמוטט. הוא לא מבין מה קורה פה. אז ככל החיים והאדם, בכל זמן שהם נתונים במעמדם הטבעי, מצד אחד יש יותר ביטחון, כי האינסטינקט הוא קבוע, הוא ודאי. פועל הטבע עליהם להחכימם בחוכמת שמירת החיים והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, שכם, אינם צריכים לעשות את כל הדברים הללו עצמם מתוך הכרה פנימית ברורה, שכלית ברורה, ולא מתוך דחיפה אינסטינקטיבית, פנימית, חזקה ועיוור. עד לכאן סיכום של הקטע הקודם. עכשיו אנחנו מתקדמים. עכשיו נא להחזיק ראש. אני רוצה לשאול כמה שאלות, תענו לי רק בכן ולא אם אפשר. בסדר? האינסטינקט הלאומי שהתחיל להתעורר בגלות, היה צריך להתלבש באיזשהו לבוש, הייתה צריכה להיות לו נקודת אחיזה. הוא היה צריך לבוא לידי ביטוי באיזשהו משהו ממשי. שאלות בכן ולא. תשובות בכן ולא. האם האינסטינקט הלאומי הזה היה יכול להתלבש בצורה של תעודת זהות כחולה? הצבעה לכנסת. לא? כי הוא בתימן, הוא בפולין, הוא ברוסיה, הוא באמריקה, הוא באתיופיה בכלל. האם זה יכול להתלבש ולשלם ביטוח לאומי או לקבל ביטוח לאומי ולשלם מס הכנסה? לא? כן, מס הכנסה עם ביטוח לאומי. האם זה יכול להתלבש ולהתגייס לצבא? לא? האם זה יכול להתלבש ולניף דגל ישראל? לא? האם זה יכול להתלבש במכבי תל אביב כדורסל? בשיר באירוויזיון? לא? כלומר, לא היה שום ביטוי לאומי כמעט שהאינסטינקט הלאומי יכל להתלבש עליו, כי לא הייתה לאומיות. אז זה לא יכול להתלבש בהצבעה בבחירות, כי אין עם, ארץ, חברה, שלטון דמוקרטי או שלטון בכלל, אין ביטוח לאומי, מס הכנסה, אין צבא, אין אפילו קבוצת כדורסל. יש דבר אחד שהאינסטינקט הלאומי יכל להתלבש עליו, כי אין לו ביטויים לאומיים במובן הפרטני של ארץ, עם, מדינה, אלא זה משהו יותר מרחף, והוא הדת. כלומר, האינסטינקט הלאומי יכל להתלבש רק בלבוש אחד בגלות, והוא הקשר ברמות עליונות יותר או תחתוניות יותר, קשר ליהדות, שזה יכל להתחיל בספר תהילים בכיס או ספר תנ"ך בתיק, או קוראים לזה היום בית חב"ד בתאילנד, או ליל הסדר, יום כיפור וכדומה. זה הדרך, או לנשק את היד לרב, לא משנה. ברית מילה, מזוזה, כל אחד במדרגות שונות. גם היום, יהודים מטיילים בחוץ לארץ. מה מחבר את כולם? ברצינות, בית חב"ד. זהו. כלומר, יש איזשהו מרכז דתי שדרכו האינסטינקט הלאומי יכול לצאת אל הפועל. יוצא הפוך על הפוך. שמה שהיינו דתיים בחוץ לארץ, זה לא בגלל סיבה דתית רוחנית. זה בגלל שלאינסטינקט הלאומי לא היה שום דרך להתלבש חוץ מבלבוש דתי. דהיינו, האינסטינקט היינו דתיים בחוץ לארץ מתוך האינסטינקט הלאומי שלנו. עכשיו רגע, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, יש לו תעודת זהות כחולה, הוא מצביע לכנסת, הוא הולך לצבא, הוא מניף דגל ישראל במרפסת, יש לו שיר באירוויזיון, יש לו חומוס בירושלים, יש לו הרבה דברים שבהם הלאומיות הזאת יכולה להתבטא. אז הוא כבר לא צריך את היהדות, הוא לא צריך את הדת. בחוץ לארץ הוא היה צריך את בית הכנסת, את ספר התנ"ך. היום הוא לא צריך את בית הכנסת, יש לו כרטיס חנייה ירושלמי, בסדר, מספיק, מה צריך יותר? הוא לא זקוק לכלום. ואז התחילה להופיע התחלנות כי ללבוש הלאומי, כי הביטוי לאינסטינקט הלאומי, לא מחויב להתלבש בלבוש דתי. עכשיו, זה יותר עמוק מזה. עם כל התהליך ההיסטורי שבתוכו אנחנו חיים, כמו שאמר הזוהר, באלף השישי פתחו מנות החוכמה, עובר מאינסטינקט להכרה, יוצא שגם היחס אל היהדות עצמה עובר מאינסטינקט להכרה. כלומר, אם פעם אני הייתי דתי כי הסבא שלי היה דתי, והסבא שלי היה דתי כי הסבא של הסבא שלו היה דתי, וזה הספיק, היום זה לא מספיק. היום זה דורש כבר הכרה שכלית, בירור, לימוד, הבנה, הזדהות, שייכות. כלומר, שימו לב, אנחנו פה במהלך בתוך מהלך, נחבר את שני המהלכים. האינסטינקט הלאומי שהתלבש בלבוש דתי בגלות, יכול כבר להתלבש בלי לבוש דתי, ואז הופיע התחלנות. ב', מהלך יותר פנימי מזה. האינסטינקט הלאומי גם הוא עצמו צריך לעבור להכרה לאומית. וההכרה הלאומית היא הכרה דתית. אבל הדתיות לפני כן גם היא הייתה אינסטינקט דתי. אז האינסטינקט הדתי עכשיו צריך לעבור להכרה דתית. עכשיו, מה קורה בינתיים? האינסטינקט מתחיל להיחלש, אל ההכרה עוד לא הגענו. אז האינסטינקט הלאומי נחלש, האינסטינקט הדתי נחלש, נשארנו בלי, לא הגענו עדיין אל ההכרה הלאומית ששורשה ההכרה הדתית, נשארנו באמצע, בקניון, באמת, בקניון, בלי חומה ומגדל, כל יחסי כמובן, ובלי בית מקדש. עכשיו תראו איך רב כותב את כל זה. שורה שנייה, מקור 8, עמודה אמצעית, שורה שנייה מלמטה. כך הוא מעמד האומה בגולה ליחס היהדות, הוקרת האמונה ושמירת התורה. מה היה היחס אל הדת בגלות? במצב התרדמה בגלות, האינסטינקט של חפץ הקיום הלאומי, רצינו להתקיים כעם, רדה בכל יחיד, שלט בכל יחיד, לשמור את הדת ולכבד את האמונה בכלל. בין אם זה ברמה של שמירה קלה כבחמורה, בין אם זה לנשק את היד בבית כנסת לרב, או פעם ביום כיפור לבוא לכל נדרה, לא משנה. למה? מהכרה פנימית טבעית, אינסטינקטיבית, שבהיפרד כל אחד לעברו בחיי הדת, כמו שהיה בגלות, אם כל אחד יפנה לדתו, אין דת, אין לאומיות, מה יישאר? שורה אחרונה, התבוללות. יבוטלו רגשי האומה, שימו לב, הרב מדבר על הרגש הלאומי, כן? ותתפוצץ ותתבטל. אז היה איזה רגש מאוד אינסטינקטיבי, שרצה לשמר אותנו בחיים הלאומיים, והלבוש היחידי שיכול להתלבש זה איזשהו סוג של לבוש דתי. כל זה היה במצב חזק עד שלא החל לזרוח האור של התחייה הלאומית. אבל כשהתחילה להופיע הציונות, אז כבר אין צורך בלבוש דתי לתחייה הלאומית. כי האינסטינקט הלאומי יכול להתלבש בלבושים אחרים. אני מתגייס לצהל. זהו. אני מדלה כמה שורות, ברשותכם. אבל כעת, בערך דילגנו 10 שורות, אולי קצת יותר, אמצע העמודה השמאלית. אבל כעת, אחרי ההתנוצצות של התחלת הציונות בתור התחלה קטנה, גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט, כי כל התהליך הוא מעבר מאינסטינקט להכרה. וגם היחס אל הדת היה אינסטינקטיבי, ועכשיו הוא צריך לעבור להכרה. וגם האינסטינקט הלאומי היה חייב להתלבש בלבוש דתי. אז עכשיו יש שתי בעיות עם הדת. א', שהלבוש, האינסטינקט הלאומי לא יכול להתלבש בלבוש דתי. ב', שהקשר אל הדת שהאינסטינקטיבי גם הוא בעצמו עובר לתהליך של הכרה. אז יש תרתי לרעותא ביחס אל הדת. א', לא צריך את הדת כביטוי אינסטינקט לאומי. ב', כל ההיסטוריה עוברת מאינסטינקט להכרה, אז גם היחס אל היהדות עובר מאינסטינקט להכרה. אז אין הכרה מצד אחד, האינסטינקט הלאומי כבר לא צריך להתלבש בלבוש דתי. שורה אחרונה, התחלנות. שורה אחרונה, הממד הלאומי נחלש, כי עוברים מאינסטינקט להכרה. אז מה שהספיק פעם כאינסטינקט לאומי, היום הוא כבר לא מספיק, כי זה צריך לבוא מתוך הכרה דתית. להכרה הדתית עוד לא הגענו, האינסטינקט הלאומי הציוני נחלש, התוצאה תהיה שמי שבנה את ההתיישבות, הרס ההתיישבות. ברור, מאוד, פשוט מאוד. לצערנו הרב. אבל כעת, אחרי ההתנוצצות בתור התחלה קטנה, גרם הדבר לביטול וחלישות האינסטינקט ביחס לקשר הדת והאמונה, כי כבר לא צריך את הדת והאמונה ככלי מחזיק את האינסטינקט הלאומי, וההכרה לא השלימה את תפקידה, כי הרי כל התהליך ההיסטורי הוא מעבר מאינסטינקט להכרה, אם כן היהדות עוד לא הגיעה למכון מאיר. כלומר, לא כל יהודי עדיין הגיע למכון מאיר. לכיתת אמונה, על כן איננו משתוממים למראה ההריסה. לא מבינים איך יכול להיות שלאומיות פשוטה, עלייה לארץ, אהבת הארץ, מסירות נפש על הארץ, גיוס לצבא, שליחות ציבורית, אהבת הארץ, איך כל זה נחלש? לא עשיתי סטטיסטיקה כמה יהודים שיורדים מהמטוס כשהם עולים לארץ היום, מנשקים את האדמה. ולא שואלים, אני מקצין בכוונה את השאלה הבאה, מה הזכויות שלי בביטוח לאומי? האם יש דיוטי פרי, קוראים לזה. גם שם שמו מיסים כבר, לא? נקווה. איך? לא מגיעים, ברוך השם. ברוך השם. נו, אז מה הפתרון? אז הפתרון זה להתייאש. אבל עלינו לא להשתומם ולהתייאש, גם לא לשבת בחיבוק ידיים בלי לעשות דבר. כי אנחנו מבינים מה שורש הדבר. שורש הדבר זה המעבר מאינסטינקט להכרה. המעבר מאינסטינקט להכרה, הוא דורש השלמת הכרה. אנחנו חיים, אפשר לומר, בתקופה תרבותית מחוסר הכרה. יש ביטוי כזה, חסר הכרה. כן, אז אנחנו מחוסר הכרה להשלמת הכרה. גם זה קשור קצת לאריק שרון דרך כלל. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. וכל זה כמשל. זה לא הוא דווקא, זה ביטוי למציאות הכלל לאומית שלנו. עכשיו, כולם מבינים לצערנו הרב שזה חוסר הכרה. למה לא הבינו לפני כן? לפני כן זה נראה ההכרה. היותר מתקדמת. לכן אין לא להתייאש, לא להשתומם ולהתייאש, גם לא לשבת בחיבוק ידיים, כי אם עלינו לדעת איך לאחוז בשורשי תחיית הרוח ולהופרות את ענפיו, כי זה העניין, התחייה ההכרתית השכלית. אמת הדבר שאם נעזוב את המצב כך, ילך הדבר מדחי אל דחי. אבל כשנחל להעיר את הרוח ולשחל יותר ויותר את ההכרה הפנימית, למהר להביאה לידי גילוי, אז תחילי בעצמה להשיב את כל מה שנאבד לנו על ידי נפילת האינסטינקט בצורה יותר בהירה, והחיים הרוחניים ישוב ולקבל צורה מהירה במכון מהיר, ולב בנים יחל לשוב ולבות. ברור. עכשיו, למה חשוב להשלים את הפסקה שלנו עם שתי הפסקאות האלה? זה אותו עניין. החולשה של הלאומיות הישראלית, שמוגדרת בגמרא כשחיטת משיח בן יוסף, יש לה כמה סיבות. סיבה אחת בפסקה שאנחנו לומדים בפרקי לאומיות ישראל, שהיא המעבר מהלאומיות, האהבה הפרטית היתרה, אל הכלליות. יותר עמוק מזה, השחיטה של משיח בן יוסף היא השחיטה של האינסטינקט ביחס להכרה. לא רק במובן הלאומי, אלא גם במובן הדתי, שהוא השורש של המהלך הלאומי הזה. טוב, הלוואי שנדע את שורשי הסיבות לשחיטת משיח בן יוסף, ואת ההשלמה והתיקון שאנחנו צריכים להיות שותפים להשלמתו. יישר כוח. חשוב מאוד. ברוכים תהיו.